אז אנחנו הגענו אתמול לנקודה הזאת שעם ישראל הוא כל עניינו להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. וכדי להיות קרוב לקדוש ברוך הוא אתה צריך להיות איפה שהקדוש ברוך הוא נמצא. כששכינה בגאולה, כששכינה נמצאת בארץ ישראל, אז אנחנו רוצים להיות בארץ ישראל. וכששכינה בגלות, אז יש פחות עניין להיות בארץ ישראל. כי גם אם אתה תהיה בארץ ישראל, והרמב"ן חידש את הדבר הזה שאפילו בזמן הגלות יש עניין להיות בארץ ישראל, והרמב"ם אמר שגם בזמן הגלות, מעט השכינה שיש בגלות, זה נובע מזה שיש יהודים שנמצאים בארץ ישראל, אז הם מזכים את כל עם ישראל בהיותם בארץ ישראל גם בזמן הגלות, אבל בעצם אין הבדל מהותי בין להיות בארץ ישראל או להיות בגלות. כי גם כשאתה בארץ ישראל, השכינה היא רק ברמה כזאת של שכינה בגלותה. כלומר, זו מדרגת קרבת השם מאוד רחוקה, כי השכינה נמצאת בגלותה, כמו שהסברנו אתמול, השכינה נמצאת רחוקה מאיתנו. אין השראת שכינה בעולם, העולם לא, כן, אין יכולת, העולם אין בו את ההכשרה ואת הטהרה וזה שהקדוש ברוך הוא יוכל לשרות שם. אז זה היסוד שאנחנו תמיד נמצאים, מחפשים, אנחנו עם ישראל הוא עם שמחפש את קרבת השם, והדרך שלנו לחפש את קרבת השם, להיות איפה שהקדוש ברוך הוא נמצא. וכאן מתחילה באמת, פה מתחיל הוויכוח הגדול, היום איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? האם היום הקדוש ברוך הוא עדיין נמצא בגלות? או שהקדוש ברוך הוא נמצא בארץ ישראל? ושאם הקדוש ברוך הוא נמצא בארץ ישראל, אז בוודאי זה אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא נוכח הרבה הרבה יותר. השכינה בארץ ישראל תמיד היא במדרגה הרבה הרבה יותר גבוהה ובקירוב הרבה יותר גדול ובחיבור הרבה יותר גדול מאשר בחוץ לארץ. כן, אבל אז אנחנו שואלים את עצמנו, האם השכינה נמצאת עדיין בגלות? וגם כשאנחנו נמצאים בארץ ישראל, עדיין זה קירוב כזה רק של גלות. זה לא שאתה נמצא בקירוב של גאולה, באור של גאולה. או שאתה נמצא, או שאתה באמת נמצא במדרגה, או שאתה נמצא, או שהשכינה נמצאת בגלות. אז על זה יש ויכוח מאוד מאוד נוקב ומאוד מאוד גדול. אז יש בוודאי קבוצה גדולה בעם ישראל, שהוא אומר את הדבר הזה, שאי אפשר לדעת את הדבר הזה. מה, יש לנו נביאים שיכולים לדעת איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, נמצא בגלות, נמצא בגאולה. אז קודם כל יש את הקבוצה השלמה של אלה שבכלל לא, שיסודות המחשבה שלהם זה לא האמונה. כן, כל הכפירה וכל ההשכלה וכל אלה שלא מאמינים ביסודות התורה, אז הם בוודאי, לא, זה לא מעניין אותם בכלל. להפך, הם אומרים את הדבר הזה, כל העניין של עם ישראל, רק בגלות עם ישראל נהפך להיות עם מיסטי כזה, עם מסכן כזה, שהוא צריך לבנות על תפילות, וזה, אבל זה לא מחזיק מים, הרי זה לא עוזר, זה לא עוזר. ראינו איך המצב של עם ישראל, שהוא לא היה, לא לקח אחריות, אז איך הוא היה נראה? וכל הביאה לארץ ישראל, הם רואים אותה שעם ישראל כעם לוקח אחריות על עצמו, מחזק את המחויבות שלו כלפי עצמו, וזה, וזה הדבר, זה עם ישראל, העם שזה, ובכלל לא מוציאים את העניין הזה שהמהות הפנימית של עם ישראל זה לקרוא בשם השם. זה הכפירה שזה בכלל לא משנה לה איפה השכינה נמצאת. להפך, השכינה לפעמים היא הורסת, היא גורמת לדמיונות, היא גורמת להרס הטבע הישראלי הטוב. כן, זה הציונות החילוני, זה ש... וצריך להילחם אולי בדמיונות האלה של שכינה, ושהתורה תציל אותנו, ושהמצוות יצילו אותנו, כל מיני דברים כאלה. מה פתאום? צריך לבנות עם שלוקח אחריות וכו' וכו', וזה ברור שאנחנו לא בקטע הזה, לא בזה, אנחנו חושבים שזה נורא והיום לתפוס ככה את עם ישראל כעם שהוא דומה לעמים האחרים, ומתנהל לפי כללים אחרים, והקדוש ברוך הוא, גם את הפרשה הזאת, הקדוש ברוך הוא יש לו דרכים איך להוציא את הטעות הזאת. כן, אני אומר שב-15 שנה האחרונות אפילו, אם אנחנו מסתכלים על הגוף הכי גדול במדינה, בצבא, כלומר, הדבר שמשקיעים בו הכי הרבה, הכי הרבה כסף, יכול להיות של אוויר, חיל אוויר יותר, אבל קודם כל החיל הכי גדול בצבא, מהו, אתם יודעים? לא. מודיעין, מודיעין זה החיל הכי גדול. ומשקיעים את כל המוחות הכי הכי חריפים והכי הכי טובים שאפשר, זה משקיעים במודיעין. כן? וברור שלמודיעין יש הרבה הרבה הישגים. כל ההישגים של המודיעין זה רק בקטנה. זאת אומרת, לתפס חוליות, לעקוב אחרי זה, זה. בכל המהלכים הגדולים הם אף פעם לא הצליחו לזהות. אני עוקב על זה כבר שנים. תמיד יש להם הפתעות. אף פעם לא הצליחו לזהות. לא את מה שקרה במצרים, את כל הנפילות שם במצרים. לא מתי החמאס יתקוף, לא יתקוף. לא את כל הסיפור הזה, מה שקורה בסוריה. לא מה אם הרוסים יבואו, לא יבואו, זה. אף פעם בדברים באמת שצריך לחזות, מהלכים כאילו באמת משמעותיים, לא מצליחים לחזות. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא פה, יש לו את הפתחים ואת הדרכים, איך להראות את הדבר הזה, שזה לא יעזור. אי אפשר בדרך, בלי הקדוש ברוך הוא פה. כן, זה, אגב, זה אמירת סוגריים כזאת. אז זה התפיסה באמת האחת. יש תפיסה גם שהבסיס שלה הוא גם, שאנחנו לא יכולים לדעת איפה השכינה נמצאת, ושל יהודים יראי שמיים, דתיים, אבל נאמר, הזרם המזרוחניקי, שבא ואומר את הדבר הזה, שנכון שצריך לקיים תורה ומצוות, וצריך זה, אבל תורה עם דרך ארץ, וצריך, הגלות גרמה להמון המון מחלות בסיסיות, שהן לא קשורות לקיום תורה ומצוות, קשורות לדרך ארץ הכי הכי בסיסית של, של התנהגות, של דברים אנושיים, של היכולת לתפקד לקחת אחריות וכולי, זה מה שהחילונים אומרים, רק הם אומרים את זה בצורה של תורה עם דרך ארץ. וממנו אומרים, גם המדינה, המדינה זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שהוא מאפשר לנו באמת את להבריא מבחינת הדרך ארץ, מבחינת ההתנהגות האנושית, אנחנו נהפכים להיות עם בריא יותר מבחינה אנושית, כן? זה בינתיים מה שאנחנו יכולים להגיד על המדינה. האם היא הגאולה שהנביאים דיברו עליה זה? אי אפשר לדעת. זה כבר עולם רוחני, זה שאנחנו, או שזה יצליח, או שזה יתפתח לכיוון הזה, או שלא. אבל ככה מסתכלים, אני חושב שהרב רבינוביץ' שנה שעברה פרסם את הדבר הזה, לא בטוח שהמדינה הזאת היא זה, זה, בינתיים זה מה יש, כן? הכל יכול ליפול, זה למה? כי באמת זה סייעת הנשמיה, ובוודאי אנחנו מודיעים גם על מה שאנחנו כבר יש לנו עכשיו. וזה, הרי ברכת גואל ישראל היא גם כשאתה בגלות, והקדוש ברוך הוא מציל אותך על זה, זה בוודאי, אם אתה לא בגלות, ואתה מבריא, ויש לך צבא, ובאמת, הסייעתא דשמיא שיש לבן אדם בבני חי ומזוני, בפרנסה, זה בוודאי שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, וצריכים להביא קורבן תודה, וזה, כשמביאים קורבן תודה, זה קודם כל על ההצלה מחיים, על הדברים הכי הכי פשוטים וזה, וככה מקיימים את אפשר לשמוח ביום העצמאות, ביום ירושלים, לא לגאולה. שמחים על 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 הדרך הארץ שאנחנו זוכים לזה, וזה חלק גדול מהציבור הדתי הלאומי, זה הראש שלו. עכשיו, יש חלק, גם החרדים, נאמר יותר הליטאים הייתי אומר, הם אומרים, אנחנו לא יודעים, מה, שכינה, לא שכינה, זה, תשאיר את זה לחסידים, תשאיר את זה לזה. אנחנו, יש לנו שולחן ערוך, ואנחנו בודקים כל דבר, לפי גדרי שולחן ערוך, קיום תורה ומצוות, וכל דבר אצלנו נמדד, האם העולם שלנו מתחלק לעבירות, דברי רשות ומצוות. כשהדבר העיקרי הוא שיהיה הכי הרבה, שהעולם שלנו, שבוודאי לא ניגע בעבירות, ושדברי הרשות יהיו אמצעי בשביל שיהיה ריבוי מצוות בעולם. ודרך זה המשקפיים שלנו, אנחנו לא יודעים מה, שכינה, לא שכינה, לא מבינים את הדיבורים האלה, וזה הקריטריון שלנו. והקריטריון הזה באמת אומר את הדבר הזה, תבדוק בפועל מה הדבר הזה שנקרא מדינת ישראל, זה גורם לריבוי תורה ומצוות, או לא גורם לריבוי תורה ומצוות. וזה מה שבסופו של דבר הגישה החרדית ככה היא בנויה. בשנה הראשונה, השנייה של הקמת המדינה, שהיה מצב נוראי אחרי השואה, והיה צריך הצלה גופנית וכו' וכו' וכו', אז הם ברור שהם גם ראו במדינה משהו חיובי, כי זה הצלת נפשות של עם ישראל היה. כן, הקמת המדינה, אי אפשר להתעלם בדבר הזה, שזה יציל נפשות מעם ישראל אחרי כל הזה. השנות ה-50, כשבסופו של דבר, השלטון היה חילוני והביא בקיבוץ גלויות את כל מקצבי הארץ, הביא המון המון נדחי ישראל. אבל מי שהגיע לארץ ישראל היה בין על ידי ההשפעה של השלטון ובין בלי קשר להשפעה של השלטון. היה נפילה רוחנית מאוד מאוד גדולה, אז נוצרה עמדה שלילית כלפי המדינה, וככל שעוברות השנים, שוב פתאום רואים שלא במבט של 10 שנים, לא במבט של 20 שנה, במבט של 50 שנה, 60 שנה, 70 שנה, כל בר דעת מבין את הדבר הזה, שמדינת ישראל גורמת להצלה רוחנית הכי גדולה שאפשר לזה. אתה משווה מה קורה לקהילת צפון אפריקה שהגיעה לאירופה. אתה מגיע ואתה משווה מה שקורה לקהילת צפון אפריקה שהגיעה לארץ ישראל, אין מה בכלל לדבר. שם 70% התבוללות, פה אין התבוללות, שם לא מסורתיים זה, פה הם מסורתיים וכו' וכו' וכו'. ובאופן כללי, היה תקופה בעם ישראל של שבאמת היה נוגדנים לדת, מה שנקרא, אבל השנים האחרונות רואים הרבה הרבה בעלי תשובה והרבה זה ומקבלים את זה, ולאט לאט הם נהיים שותפים למדינה שהיא הסך הכל שלה, המאזן שלה הוא בוודאי חיובי, והחרדים הם מתחילים להיות חלק מהמדינה, כי הם שמחים בה, כי בסופו של דבר הם רואים שזו מדינה שגורמת להמון המון מצוות, להמון המון קיום מצוות, והם, כן, אז זה היה, נכון, הם לא אומרים עליה על גאולה, כי מבחינתנו עוד, אנחנו לא מבינים את המושגים האלה, שכינה לא שכינה זה, אבל בוודאי. מהבחינה הזאת, אני חושב שחלק ממה שהרב טל היה לו, יש לו נוגדנים למדינה, זה כי כשאתה נמצא בציבור החרדי, אבל כשאתה נמצא בציבור הלאומי, בגלל המצב, אני לא יודע הרב טל, אבל אני אומר, אפשר לחשוב ככה, זה חלק מהדברים שהוא כתב, אנחנו רואים שהציבור הלאומי, כתוצאה מזה שהוא כתוצאה מזה שעם ישראל באופן כללי הוא מתקרב למסורת. אבל כשאתה מסתכל מבחינת הציבור הלאומי, אנחנו כבר מרגישים יותר נוח להיות חלק מאותו עם ישראל שהוא בגדול קראו למסורת, אבל מבחינתנו זה נפילה, זה ירידה, כי אנחנו היינו יותר עיר שמיים, עכשיו נהיים מסורתיים, לייטים כאלה זה, וכשאתה מסתכל במבט הנקודתי של הציבור הלאומי, זה נראה שיש פה פחות תורה ממצוות, לכן אתה מתחיל להשתגע מהדבר הזה, מה קורה בארץ שכתוצאה הזה, שאתה חלק ממה שקורה בזה, אז אני חושב שבמבט, אז החרדים שהם מצליחים כביכול, הם מרגישים שהם מצליחים יותר להיות שמורים, אז הם אומרים, הנה, גם אנחנו הצלחנו להתקומם, לבנות קהילות, ואנחנו זה, וגם הציבור הכללי נהיה יותר מסורתי, ונהיה יותר זה, וגם אין התבוללות, זה, שמחים על המדינה. אבל דווקא אנחנו פתאום מתחילים להרגיש את ה... כן, דווקא מאיתנו יכול להיות פתאום את ההרגשות, אז זה לא, אנחנו, זה לא זה, אבל זה הכל נובע במבחן של שבלי החשבון איפה השכינה נמצאת. ומכאן אנחנו מתחילים להיכנס לאלה שכבר מתחילים לדבר, שכן, הם כן יודעים איך השכינה עובדת ואיפה השכינה נמצאת, ואם השכינה נמצאת או לא, ועל זה יש באמת ויכוח מאוד מאוד גדול. התפיסה קודם כל הבסיסית שאני חושב שכולי אלמה מסכימים עליה מבחינת שכינה, זה שככה, איך השכינה בארץ ישראל עובדת, שבזמן הגלות אין, ישראל לא נמצאים על ארץ ישראל, אז אין אור של שכינה בארץ, וגם כשיש אור של שכינה בארץ זה מאוד מועד, וארץ ישראל חרבה וכולי וכולי וכולי. ובזמן שישראל נמצאים על ארץ ישראל, אז אור הקדושה והשכינה הולכת וצומחת בארץ ישראל. זה אני חושב מוסכם על כולם. כולם מסכימים לדבר הזה, שמבחינת המבט של שכינה, ככל שיש יותר, שגם האור של ארץ ישראל הוא תלוי בישראל שנמצאים עליה, בישראל שנמצאים עליה. אבל מה? כולם גם מודעים לדבר הזה, שזה מותנה בישראל שמתנהגים לפי הטבע של ארץ ישראל, שהם נאמנים לארץ ישראל. אבל אם ישראל, הם בוגדים בארץ ישראל, ומתמאים את ארץ ישראל, והם רשעים וכו' וכו', אז לא רק שאין יותר שכינה בארץ, אלא... זה, זה, זה פוגע בארץ, וזה, וזה, וברור שזה לא יחזיק מים, מה שנקרא, יהיה חורבן, יהיה זה, זה לא יכול ללכת. כשישראל מגיעים לארץ והם הולכים נגד מה שעברנו, שמתקדשתם, בין תקיע ארץ אתכם, וכולי, כל היסודות שאנחנו רואים בתורה, כל כך כתובים בצורה ברורה, ברור שזו סכנה עצומה כשנמצאים בארץ ולא נאמנים לחוקי הארץ. כן, זה הורס את הכל, זה הורס את האומה, זה הורס את הארץ, זה הורס את השכינה. זה ברור שיהיה גם סילוק שכינה, לא יכול, אי אפשר לראות בזה יותר שכינה. זה כולה אלמה לא פליגה שזה עובד ככה. כולם מסכימים לדבר הזה. אז מה הוויכוח? עכשיו פה מתחיל הוויכוח. אז קודם כל, כל זמן הגלות, בכל זמן הגלות, התפיסה באופן בסיסי, אני חושב, הייתה שהגאולה היא... המשמעות של הגאולה, התוכן של הגאולה, צורת הגאולה, היא חייבת להיות גאולה שמיימית. היא חייבת להיות גאולה ניסית. זה היה הנחת היסוד. שהגאולה היא צריכה לבוא בדרך ניסית. הגאולה צריכה לבוא בדרך ניסית. וההסבר היותר עמוק לדבר הזה, כן, למה? בעצם יש תפיסה כזאת של, נאמר, אני חושב, התפיסה הזאת בעצם אומרת דבר הזה, כל ספר דברים זה ספר שהוא דיעבדי. כלומר, הבסיס היה צריך להיות שעם ישראל לא היה חוטא בחטא המרגלים. התוכן של חטא המרגלים זה שלא בטחו בקדוש ברוך הוא, וחשבו שיוכלו להיכנס לארץ ישראל, הסתכלו על הדברים במבט אנושי, וזו היה מפעולה של קטע מרגלים, שהסתכלו על הכניסה לארץ ישראל במבט אנושי. וחטא המרגלים זה השורש של כל החטא של איך נכנסים לארץ ישראל. דור המדבר חטא, אבל מה אפשר לעשות? הקדוש ברוך הוא נכנע לחטא הזה, לא היה ברירה, ואז ספר הדברים הוא איזשהו ניסיון לעשות תיקון לחטא המרגלים, אבל זה ודאי לא תיקון שורשי. כי כשאתה בא ואתה אומר, כלומר, כל חטא, כל ספר הדברים אומר את הדבר הזה, תיכנסו, תיזהרו, וזה, אבל זה לא ילך. יהיה נפילה, אמרת כוחי ועוצם ידי, כל, כן, אני יכול, את זה אפשר להרחיב מאוד, אני לא רוצה את כל הזמן, את כל השיעור להרחיב על העניין הזה, על התפיסה הזאת שיש, שאפשר להרחיב אותה מאוד, להסביר את העניין הזה, וכל התיקון, כל התיקון, או כל דרך הגאולה, עניינה הוא לא לעשות את הדברים בצורה אנושית. לא לעשות את הדברים בצורה אנושית. ולעשות את הדברים, ולהתאפק, ולחכות, ורק ליצור לקדוש ברוך הוא, רק להגיד השם הוא המלך, רק לתבוע גאולה, רק להאמין בזה שגאולה מן השמיים, וזה התיקון. וממילא, כל מי שמגיע לארץ ישראל לא בראש של גלות. מי שהגיע בהתחלה לארץ ישראל בראש של גלות, אז זה בסדר, הוא בא בשביל להיות תחת שלטון של גויים, והוא מבין את הדבר הזה שהוא רק נמצא פה, כמו שהרמב"ם אומר, שיושבי ארץ ישראל, בזכותם יש שכינתה בגלותה, וזה, זה בסדר. אבל כל מי שמגיע לארץ ישראל בראש של שהוא על ידי זה תבוא הגאולה, זה כשלעצמו חטא המרגלים. זה מרידה בקדוש ברוך הוא. זה המרידה בקדוש ברוך הוא. אבל מה? מה אפשר לעשות? שחז"ל כבר מתארים את הדבר הזה, שיכול להיות שיהיה סוג מרידה כזאת. וזה מה שחז"ל אמרו, לא זכור בעיתה. זאת אומרת, שיהיה דרך שיגלו בדרך שלא זכור. לא זכור, זה אומר שזה גאולה למרות החטאים, וזה אומר את הדבר הזה שהגאולה הזאת יהיה בה הרבה איסורים, ויהיה הרבה בלגנים, ויהיה יום השם, וזה הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר יתגבר גם על החטא הזה. כלומר, גם בדור שלנו, על החטא המגלים של הדור שלנו, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יתגבר, ויעשה את זה בצורה כזאת שהוא יצליח להביא גאולה בסופו של דבר בדרך ניסית. הקדוש ברוך הוא יראה שבני אנוש לא יכולים להקים מדינה, וכל הדמיונות האלה שבני אנוש יכולים להקים מדינה יזרקו לפח הזבל של ההיסטוריה וכו' וכו' וכו', ובסופו של דבר יתברר שרק מדינה על ידי שכינה והקדוש ברוך הוא יכולה להיוולד. זו התפיסה הסתמרית. וממילא הם אומרים, כל מי שמגיע לארץ עם סגנון כזה של גאולה, הוא מטמא את הארץ. זה כשלעצמו מרידה בקדוש ברוך הוא. זה כשלעצמו סילוק שכינה. כן? שכינה זה כשאתה מאמין שהגאולה תבוא על ידי הקדוש ברוך הוא, לא, לא שהגאולה תבוא על ידי המעשים שלך. כן, באו הרבה בתי מדרש של גדולי גדולי ישראל שחלקו על התפיסה הזאת, ואמרו, שמה פתאום? כשחז"ל אמרו שהגאולה יכולה לבוא לא בדרך נס, אלא בדרך הטבע, זה לא שזה חטא להביא את הגאולה בדרך הטבע. זה נפלא, זה גם בסדר להביא את הגאולה בדרך הטבע. זה גם בסדר להביא את הגאולה. זה הבית מדרש של הגר"א, הגאון מווילנה, שייסד את הדבר הזה שגאולה יכולה לבוא גם בדרך הטבע. ואחרי כן האור החיים הקדוש כתב את זה, ועוד. ועוד רבים שאמרו את הדבר הזה שהגאולה יכולה לבוא גם בדרך הטבע. ברבת הראשון היינו אומרים זה, שבוודאי עדיף, בוודאי עדיף להביא את הגאולה בדרך ניסית. אם היינו זוכים, היינו מביאים את הגאולה בדרך ניסית. אבל זה לא בא בדרך ניסית, אז לפחות נביא את הגאולה בדרך הטבע. כי יש שם את הבסיסי, אי אפשר להישאר בגלות. חייבים להביא את הגאולה, אז זה לא בא בדרך ניסית, צריך להביא את הגאולה בדרך הטבע. אבל מה, גם בגישה הזאת אפשר לבוא ולהגיד שמה זה להביא את הגאולה בדרך הטבע? להביא את הגאולה בדרך הטבע זה שיהודים צדיקים יעלו לארץ ישראל ויקיימו מצוות התלויות בארץ, כמו שבכל התור כתוב את הדבר הזה, ולא, וירושלים תגאל רק בזכות שיהיו אנשי אמונה בשערי ירושלים, וכל מה שהאגרה מייסד שם על חבורות חבורות של אנשים גדולים שבאים לארץ ישראל, והם מיישבים את ארץ ישראל, ועובדים על ישראל, והם קיימים את המצוות התלויות בארץ, וזה יכניע את הרישה, וזה הבסיס, כן, זה הבסיס לגאולה הטבעית. גאולה טבעית בעם ישראל זה לא גאולה טבעית, כמו הגויים. הגויים, הגאולה הטבעית שלהם זה באמת רק בכוחי ועוצם ידי כזה. הגאולה הטבעית של האומה הישראלית זה לבוא לארץ ישראל ולהתנהג כמו עם ישראל עם המצוות, עם קיום תורה המצוות וכו' וכו'. כן, אתה רוצה מוישה שכל הזמן להגיד משהו או לשאול? לא. אז כלומר, גם אם אתה מבית מדרש של הגר"א, אז אתה...
אבל זה מגולה טבעית בלי מעשים?
עם מעשים של מצוות, של המעשים זה לקיים תורה ומצוות שאתה יכול, תרי"ג מצוות, מצוות התלויות בארץ, וזה, כן, זה המעשים. מעשים זה לבוא לארץ ישראל, מצוות יישוב ארץ ישראל זה מצווה, אחרי כן מצוות התלויות בארץ, אחרי כן האמונה בקדוש ברוך הוא בעולם, בזה, מה?
עם שלטון או בלי שלטון?
לא מספיק אפשר להגיד את הדבר הזה אם השלטון זה משהו קריטי או לא קריטי. אני הייתי אומר את זה, הגדרים של השלטון או לא, זה נניח, נלך עם כן, שהרמב"ן סובר ששלטון זה גם מצווה, אז כן, זה גם עוד קיום מצווה. כאילו, שלטון... שלטון יהודי, זה גם עוד מצווה זה. וזה בהחלט, גם כאילו, גם הכיוון, זה, ועוד פעם, זה קשור כאילו לכיוון החרדי שאנחנו אמרנו, אבל אם כן להכניס את הדבר הזה שזה, של השחת שכינה. כלומר, בסופו של דבר, הקיום תורה ומצוות וריבוי תורה ומצוות בארץ, זה יביא את הגאולה. כלומר, זה לא סתם. זה ככה על זילברמנים יכולים לבוא ולהגיד, זה לא סתם, זה אור הגאולה על ידי זה שאנחנו מקימים פה קהילה בחורבה ולאנשים מאמינים, אנשים שמאמינים בבניין ירושלים וכו' וכו' וכו', ככה הם רואים את הדבר הזה, זה אור הגאולה, ככה בא על ידי חבורות חבורות של אנשי אמונה כאלה, שזה, שהם מקיימים תורה ומצוות בארץ וזה, וככה אנחנו נכנסים בארץ, אנחנו לא, אף יהודי מאמין לא חושב שנכנסים בארץ ישראל כמו שהגויים נכנסים בארץ שלהם, עם חרבות ורמחים, ואתה תופס אותה עם הידיים, זה שטויות לחשוב כזה דבר, שככה עם ישראל יאחוז בארץ ישראל. כן, זה כאילו התפיסה המחודשת, שזה היה חידוש גדול. זה מהפך בתפיסה לחשוב שכשאומרים לא זכו, הכוונה שזה בסדר. כן, הסטמן אומרים שכוונה גאולה בדרך שלא זכו, זה אומר, זה לא בסדר. זה חטא. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא עם הכוחות שלו, עם ה... זה יכול לעשות את זה. כן, אבל בא הגר"א וחידש, לא! הלא זכו, זה בסדר, זה יותר טוב מאשר להישאר בגלות. כן? זה בסדר גמור. זה הדרך של כאלה שקרובים לשאיפת הגאולה ולצמאון הגאולה הזה, וככה מסתכלים על הדבר. כן, ברור שחב"ד בכלל לא בכיוון הזה. חב"ד אומרים, השכינה נמצאת בבית רבנו שבבבל, יש לה בשיחה גדולה הדבר הזה שגם בגלות. הקדוש ברוך הוא שכינתה בגלותה, אבל גם השכינתה בגלותה יש לה כל מיני מדרגות, וזכינו בדור שלנו שהשכינתה בגלותה היא בצורה מופלאה של בית רבנו בבבל, וגם בגלות היו, כן, יש מדדים שונים כמה השכינה נמצאת בגלות, ואיך ובזכות רבנו של בית רבנו שהוא עובד, אז השכינה נמצאת בגלות במדרגה הרבה הרבה יותר גבוהה, אז ברור שחב"ד זה התפיסה הגלותית, כן, הם לא חושבים שהשכינה נמצאת בארץ ישראל, כלומר, גם ארץ ישראל ניזון מבית רבנו של עובד, כן, ברסלב לא ברור לי עד הסוף, זה שאומרים שיש כמה פלגים, אבל יכול להיות שהם גם חושבים שהשכינה נמצאת, אור התשובה ואור ההתעוררות, זה הוא לא נמצא בארץ, אלא הוא נמצא בצמאון לארץ, בהשתוקקות לארץ. והצמאון לארץ והשתוקקות לארץ, היא יכול לעשות באודסה או שם, באומן יותר מאשר בארץ. כלומר, באמת ארץ ישראל צריכה להיבנות מתוך ההשתוקקות לארץ. וזה יכול לעשות הרבה יותר טוב. באומן מאשר בארץ, כן? זה אז מצווה ללכת בראש השונה לאומן כדי לבנות את ארץ ישראל.
ברסלב לא מקדשים את אומן.
מה?
ברסלב מקדשים את אומן רק בראש השנה.
זה לא, אני לא יודע, יש כמה שיטות שם, זה אור התשובה, כוח התשובה, כן. הלאה, עכשיו אנחנו מגיעים לחידוש של הבית מדרש שלנו. החידוש של הבית מדרש שלנו בא ואומר את הדבר הזה, לא? אנחנו צריכים, אנחנו מחדשים חידוש גדול שביאת עם ישראל לארץ ישראל זה גורם לריבוי שכינה כי מגיעים צדיקים לארץ ישראל. מה שבאמת אנחנו חושבים שמגיעים רשעים לארץ ישראל זה לא ככה. מגיעים צדיקים לארץ ישראל. זה עיקר החידוש של הבית מדרש שלנו. שהבסיס הוא שעם ישראל הוא אחרי 2000 שנות גלות, אחרי 2000 שנות גלות, עם ישראל הזדקך ונתהר, והגלות עשתה את פעולתה. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עשה 2000 שנה שנות גלות. היינו 2000 שנה בגלות, שהגלות נועדה לתקן את עם ישראל, להבריא את עם ישראל, זה היה, כן, זה היה תרופה מרה, כמו לא יודע מה הגלות הזאת, וזה לא הצליח. זה מטורף לחשוב ככה. זה משהו לא נורמלי לחשוב ככה. אם זה לא הצליח, אז הקדוש ברוך הוא משאיר אותנו עוד בגלות. מה זה, מה הקדוש ברוך הוא נותן שאנחנו נעשה דברים עכשיו כל כך נגדו, איך אפשר להגיד את הדבר הזה? אין לנו ספק, אין לנו ספק, שהגלות עשתה את פעולתה על האומה הישראלית. ועם ישראל הוא נטהר מאוד. כן, ומגיעים, וכל יהודי שמגיע היום לארץ ישראל, באופן בסיסי, הוא יהודי שהקדוש ברוך הוא חפץ שהוא יבוא לארץ ישראל, וממנו הוא מוסיף שכינה לארץ ישראל. הוא מוסיף שכינה לארץ. וזה שיש, אמרו שיש אזרחי מדינת ישראל, זה 8 מיליון בכמה?
וחצי.
מתוכם כ7.5 מיליון יהודים. 6.5, לא, 7. טוב, תלוי איך אתה סופר את החבר העמים, בטח גם על זה יש ויכוחים. כ7 מיליון יהודים, ה7 מיליון יהודים האלה זה פצצת שכינה. ואין ספק הדבר הזה, שזה שה7 מיליון יהודים האלה מצליחים להסתדר ביניהם, ושיש להם שלטון, ושבסופו של דבר הם חיים ביחד, ומצליחים להשתלב, וזה, ואין שנאת, ואין מריבות פה, ויש לנו צבא אחד, ואין לנו זה עוד יותר משהו נפלא, שקשה להאמין איך זה עובד, הדבר הזה. כן, זה קשה להאמין איך העסק הזה ועוד זה, אבל זה ברור שזה מוסיף שכינה. אי אפשר, זה משהו נפלא, הדבר הזה, לא היה קשה להאמין את הדבר הזה, את הזה. ולגבי השאלה הזאת, שאיך בכל הדורות חשבו שהגאולה היא תהיה דרך בנס, פתאום אנחנו אומרים שהגאולה מדרך הטבע, זה אנחנו אומרים, בעומק העומקים, זה נס הניסים, זאת אומרת, אם היינו אומרים, עם ישראל נמצא במצרים, ואומרים לעם ישראל, אתם מאמינים שתהיה גאולה? יגידו, כן, אנחנו מאמינים שתהיה גאולה. ואיך תהיה הגאולה? ודאי לא תהיה בדרך טבעית. מה, אתה נורמלי? איך יכול להיות שנצא בארץ מצרים בצורה טבעית? רק אם הקדוש ברוך הוא יחליט לעשות ניסים ונפלאות, נוכל לצאת ממצרים. לחשוב לעשות איזשהו סיפור כזה שינצליח לצאת מארץ מצרים, מול העוצמה של פרעה, מול הרישות של פרעה, זה לחשוב שיהיה איזשהו סיפור שבלי ניסים ונפלאות נצליח לצאת ממצרים, זה לא יכול להיות. חייבים את הניסים והנפלאות. וסיפור, אם היה סיפור של יציאת מצרים בדרך הטבע, זה היה נס הניסים, זה היה נס הרבה יותר גדול. כן? וביציאת מצרים עוד עם ישראל היה במקום אחד. אז עכשיו עם ישראל בגלות, כן, היה במצב של מה ש... כמו שהנביא מתאר את זה, עצמות יבשות, ריקבון גמור, גם מבחינת הפיזור, גם מבחינה רוחנית, עם ישראל הלך ונשבר מול מול היכולת לעמוד מול הגויים. השכלה במערב אירופה, קומוניזם במזרח אירופה, כן, גטו, מרד גטו ורשה, גטו ורשה. כן, בסדר, אז היו גם שם, היה שם גם את חסידי גור שהביאו אותה מהיירה, מגור, כן, זה, אבל גטו ורשה היה השומר הצעיר שם, כן, אלה שזה, כלומר, כל עם ישראל היה כבר במצב כזה של מה שאנחנו עוד היום, יש התבוללות של 70%, זה רק בגלל שיש עוד מדינת ישראל, אז יש עוד 30% שלא מתבוללים. אבל אם לא היה מדינת ישראל, אבל המצב שם של העצמות היבשות, כן? לא היה אפשר לחשוב שיהיה גאולה בדרך טבעית. זה משהו, זה משהו. אם היה יכול להיות גאולה, זה רק בדרך ניסית. והקדוש ברוך הוא עשה נס! נס הניסים! שהסיפור שלנו, שהגאולה שלנו זה בדרך טבעית. שהקדוש ברוך הוא משתף אותנו בגאולה הזאת. שכאילו, שגם אנחנו יכולים להיות חלק מהגאולה הזאת, זה כמו ש... זה מה שכתב האדמו"ר פילוב, שם באותו מכתב מפורסם, שהדבר המוזר הזה, שאפילו בכאלה אנשים רחוקים מהמושגים של התורה, שהם כבר לגמרי חזון, עצמות יבשות זה, פתאום התנוצץ להם הרעיון הזה של לבוא לארץ ישראל ולהקים את ארץ ישראל, זה מאיפה זה? מה הדבר הזה? זה משהו פתורף, זה נס הניסים, שבמצב הרוחני זה, כל מי שקיים תורה ומצוות בכלל לא חשב על ארץ ישראל. כל מי שקיים, כל מי שלא קיים, מה פתאום שהוא יחשב על ארץ ישראל? ופתאום! זה נולד בדרך השותפות שלנו, זה נס הניסים. אז קודם כל, זה התפיסה שלנו. זה שזה בדרך הטבע, זה לא מקטין את הנס. זה עוד יותר מגדיר את הנס, זה עוד יותר משהו מופלא. הקדוש ברוך הוא לעשות דברים, אין לו בעיה, עושה מציאת מצרים, חיית ים סוף, הכל, מה זה זה, על הקדוש ברוך הוא זה קטן אליו, מה שנקרא זה. אבל לשתף אותנו בדבר הזה, זה בכלל דבר שקשה לנו לקלוט את הנס הניסים הזה. ואנחנו נמצאים, כמה דקות יש לנו? חמש. אנחנו לא יכולים הרבה להסביר את זה, אבל הסברנו את זה בשנים עברו, שהסברנו. כשחז"ל באים ואומרים שעם ישראל לא זכו, מה הפירוש שעם ישראל לא זכו? לא זכו, אין הכוונה שעם ישראל הוא רשע מרושע ועולה לארץ ישראל. הכוונה היא כזאת, זכו זה אומר שיש, כמו שהסברנו, עם ישראל היה 2,000 שנה, בבית סוהר, והתרגל לחיי הגלות. וצריך, כן, אומרים לאדם שהיה כבר 2,000 שנה, התרגל לחיים כמו בבית סוהר, אומרים לבן אדם, עכשיו תעלה ותחיה מחוץ לבית סוהר, בכלל בתנאים אחרים, לא בהתמודדות מול המה, לא מול ההתמודדות מול האסירים, לא נותנים לך מנות צהובות, ולא זה, נותנים לך מרחב חיים, לא נותנים לך זה. אז אם עם ישראל זכו, זה אומר שהיה איזה משהו גאוני באומה הישראלית שהייתה מצליחה לעבור מצורת חיים של גלות לצורת חיים של גאולה. זה צריך בשביל זה, כשחז"ל אומרים זכו, זה תיאור דמיוני, זה לא יכול להיות זכו. הגאולה, כאילו, לא יכולה להיות בדרך שזכו. כי מה זאת אומרת זכו? זה איזושהי גאונות כזאת, כמו הגאון מווילנה, שכל עם ישראל היה כמו הגאון מווילנה. אפשר לחשוב על זה? שכל עם ישראל היה כמו הגאון מווילנה? אי אפשר לחשוב, גדולי ישראל, יחידים יכולים לחשוב כזה דבר, לצייר, או אחר בקדוש, כל מיני ארי הקדוש, כל מיני אנשים חריגים יכולים לצייר את הדבר הזה שנמצאים בגלות, ועכשיו מתחילים לצייר את הציור, איך יהיו החיים בארץ ישראל. אבל כאומה אנחנו היינו יכולים לעשות את הדבר הזה, את הציור הזה, זה לא יכול להיות. זה הכוונה שעם ישראל היה זוכה. היה זוכה לעשות את המעבר בתפיסה, בהרגשות, בשאיפות, בשייכות לחיים, במה כל מה שדיברנו על זה, שחיי חיי הגלות, זה צורת עבודת השם שהיא מנותקת מהטבע, מצומצמת זה. עבודת השם של ארץ ישראל היא בכלל משהו אחר, עם אורות אחרים, עם מחויבויות אחרות, עם כלים אחרים וזה. אז היכולת לעשות את המעבר הזה בלי משבר, זה הכוונה הזכות. הנורמה, הנורמליות, כאילו ההיגיון, שזה יהיה בדרך שלא זכור. כלומר, אנחנו, אם היינו לפני 70 שנה, לא היינו יכולים להגיד את הדרשה הזאת. אבל אחרי שאנחנו רואים שזה מה שקרה, אז אנחנו נתחיל לאחורה, ואנחנו אומרים, לא יכול להיות אחרת. לא יכול להיות אחרת. גאולה בדרך לא זכור, זה אומר שזה חייב להיות בדרך המשברית הזאת. זה לא יכול להיות בצורה אחרת. ואיך אנחנו רואים שזה חייב להיות? כבר רבי יהודה הנשיא כתב שזה יהיה ככה. כלומר, כשרבי יהודה הנשיא כותב במסכת סוטה, מה יהיה בעקבות משיח? כשאחר כך המהר"ל נותן פרשנות לדברי חז"ל האלה, שאין מה לעשות, זה צריך, המעבר לזמן הגאולה זה משהו אחר, זה לידה מחדש, זה שבירת כל צורת החיים הראשונה, ויצירת חיים מסוג אחר, אומר המהר"ל, אין. לא יכול להיות אחרת שיהיה חיים, זה לא, לא יכול ללכת בלי הלידה הזאת, בלי המשבר הזה, זה מה שבסופו של דבר, הוא אומר, רבי יהודה הנשיא קובע, ככה יהיה, בעקבות משיח, ככה יהיה, וזה יהיה, וזה יהיה, וזה יהיה. וכשהרב כתב את הדברים שלו, אז הדברים הבולטים היו, הרב אמר, בסדר, יש כפירה בתורה, אבל אין כפירה בעולמיות. אבל אחרי שאנחנו כבר נמצאים אחרי 70 שנה, אנחנו כבר יודעים את הדבר הזה, שזה לא רק הכוונה, רק כפירה בעולמיות. יהיה כפירה בתורה, יהיה כפירה בלאומיות, ויהיה כפירה באנושיות. כלומר, בסופו של דבר, הכפירה היא תהיה לשבור הכל. גם את הדברים הכי אנושיים, הכי פשוטים, איך מקיימים משפחה, זה מה שכתוב שם הזה. הכל יישבר. לא רק הלאומי, לא רק שיעזבו את התורה, יעזבו גם את הלאומיות. עכשיו אני אומר לכם שיהיה, לא רק שיעזבו את הלאומיות, יעזבו גם את האנושיות. כלומר, הכפירה היא לשבור הכל ולבנות הכל מחדש. כן? אז אנחנו כבר הרבה פעמים דיברנו על שלושת הכפירות האלה, על השמנתה, אבית, הכסית, נתנו איזה שיעורים, כן? על סוגים שונים של כפירות. כן? הכפירה באנושיות זה הכפירה הכי נוראית, זה הכסיתה. זה להיות טמבל, לדבר היום על משקף זכור, כן, ידברו עוד, אני אומר לכם, בטוח, עוד שנה, שנתיים ידברו על משקף בהמה. והיום נראה מצחיק, ולא מצחיק. זה מה שיהיה, כי זה כפירה, יש כפירה בכל המעמד של האנושי, כן, לא יהיה ברור מה זה בן אדם, כן, יתחילו לדבר עוד מעט על משקף בהמה. תפו, שזה מה שיהיה, כן, אז זה בסופו של דבר, תהליך של ברור מאוד מאוד עמוק, שהוא משולב מצד אחד בכפירה, ומצד שני זה משולב בתיקון מאוד מאוד גדול. יש איזשהו תיקון מאוד מאוד גדול שבא בעקבות הכפירה הזאת, ואז זה צריכים, כן, זה התורה הגדולה של מרן הרב, שצריך לנבור בה וללמוד אותה, ולראות איך הדברים ילכו ויגדלו. בעזרת השם, אנחנו זכינו, נמצאים בדור, שכל העולמות, כל הדורות כולם חיכו לזמן הזה, שקדוש ברוך הוא יחליט שהגיע הזמן, שיכול להיות אתה אחד לשמך אחד וגם חי ישראל גוי אחד בארץ, ועל זה אנחנו אומרים אלה. כן? זה אלה הכי גדול שאנחנו אומרים במשך השנה. יותר מפסח, יותר משבועות, יותר מסוכות. כי זה אלה על הגאולה העתידה, על השכינה שהיא בשלמות הזאת. נכון? עוד לא בפועל התגלתה הכל. אבל אנחנו בזה.